שלום, אנחנו בספר דרך חיים לרבנו יהודה בן בצלאל מפראג, בפרק רביעי, משנה י"ג, עמוד קפ"ד. הרי נקרא את המשנה. רבי אלעזר בן שמוע אומר: יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. כלומר, כמו הכבוד שלך. וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. יש כמה שאלות על המשפט הזה, כן? אפילו מבחינה לוגית זה לא הולך. כי אם מורה רבך כמורה שמיים, ואז אתה מורה חברך כמורה רבך, אז זה בסוף שכבוד חברך יהיה כמורה שמיים. כן? יש פה איזה דליגה. אז תרבירו. אז הבה נקרא בדברי המהר"ל: יהי כבוד תלמידך חביב.
נכון, נראה לי פסוקים,
נכון, אז מה?
שמה
לא אותו דבר? כן, כן, נו, אז מה?
וגם אברהם,
כן,
כן.
טוב, פה אנחנו נשאר. כל זה שמה זה אדוני, ופה שזה אדוני, זה לא אותו דבר, זה בקמת. כן? טוב, אבל בואו נקרא בפנה. יהי כבוד תלמידך חביב וכו'. גרסת הספרים, יש ספרים שגורסים גרסה אחרת ממה שמודפס לפנינו. שמה היה כתוב: יהיה כבוד תלמידך חביב עליך ככבוד חברך. כמו שאתה מכבד את החבר, כך תכבד את התלמיד. זה גרסה לא מקובלת, וגם המהר"ל ידחה את הגרסה הזאת. למה? כן, נכון, עוד יותר קשה, גם את זה הוא יקשה. אבל קודם כל יש גרסה כזאת, כיוון שהגרסה הזאת קיימת, אז צריך להתייחס אליה. אבל נתייחס אליה. שאלו, כן. זה לפי הגרסה כשלך. כן, נכון, אבל פה זה לא הגרסה שהמהר"ל דן עליה. המהר"ל כאן דן בגרסה שבה כתוב: כבוד תלמידך ככבוד חברך. ויש לשאול, מה טעם דברים אלו שיהיה כבוד תלמידו חביב עליו ככבוד חברו? למה? מה זה משנה? וכל שכן יש להקשות מה שאמר שיהיה כבוד חברו כמורה רבו, מורה רבו כמורה שמיים. ועוד, אם כבוד תלמידו ככבוד חברו וחברו כמו רבו ורבו כמורה שמיים, אם כן יהיה כבוד תלמידו כמו מורה שמיים. וזה ברור שאין הדעת כל כך מקבלת את זה. ויש לך לדעת. אחר,
צריך להגדיר קודם כל מה זה כבוד.
לא, גם אם אני לא יודע מה זה כבוד, אז לא צריך לה... אבל התשכן היא אמיתית, לא משנה אם אני אגיד כבוד או כל מילה אחרת. כן? אם אני אגיד למשל במקום המילה כבוד, אני אגיד צ'ופצ'יק. לא משנה. תמיד הקושיה הלוגית, תשאלת. ויש ספרים שגורסים, לא סירה, איפה אנחנו? ויש לך לדעת כי שני חברים נקראו כאשר האחד הוא לתועלת השני, ובזה הם חברים. כלומר, חברות יש בה ממד של תועלת. ולפיכך, אף על גב שהרב מלמד את התלמיד, מכל מקום, מצד מה נחשב התלמיד שהוא לתועלת הרב?
הוא לומד בטח.
כי זה גורם לרב להגדיל בחוכמה. כן, זה הרמב"ם אומר, דרך השאלות של התלמיד, חוכמתו של הרב מתגדלת. זאת אומרת, שגם התלמיד גרם איזושהי תועלת לרב. אז במובן הזה הוא קצת חברו. במובן הזה, כי חבר זה מי שמביא תועלת לזולתו. כן, בדיוק, זה רבי עקיבא. ומפני כך אמר, שיכבוד תלמידך ככבוד חברך, אחר שגם הרב מקבל תועלת מן התלמיד. זה פירוש אחד, זה פירוש לפי אותה גרסה שאיננה גרסה שמודפסת לפנינו, אבל יש לה גם כן משמעות. ועוד יש לך לדעת כי כל שני דברים אשר יש להם שיתוף ביחד, כמו הרב והתלמיד שיש להם שיתוף וצירוף ביחד, וכמו שדיברנו למעלה בפרק משה קיבל בתחילתו, וכל צירוף וחיבור בעולם יש ביניהם התייחסות מה. ולכך אמר, מצד הצירוף הזה שיש לרב ולתלמיד, יהיה נחשב בעיני הרב הצירוף הזה שיווי גמור, עד שיהיה נחשב לו כבודו ככבוד חברו, ואשר יש לו שיווי וצירוף אליו לגמרי כאילו היה חברו. זה מה שאומר, לא מצד התועלת, אלא מצד ההצטרפות. כלומר, יכול להיות שהרב לא קיבל תועלת מתלמידו, אבל מכיוון שהוא תלמיד של הרב, אז יש יחס ביניהם. היחס הזה הוא חברות. גם כן. כלומר, הפירוש הראשון של המהר"ל היה מצד התועלת שהרב מקבל מהתלמיד, כמו שהוא מקבל תועלת מחברו. עכשיו הוא אומר, לא, יש מצד אחר, מצד הצירוף.
צירוף זה לא חברות.
הוא אומר, גם זה נקרא חברות. כי ההצטרפות זה מהותי יותר. הבנת?
טוב.
מה טוב? הבנת או לא הבנת?
הבנתי, אבל אני לא מקבל.
למה אתה לא מקבל?
צירוף.
מצד מה ש...
צירוף זה מקריות מסיבות א' ב' ג'.
לא, לא, זה לא מקריות בכלל. זה אין פה מקריות בכלל, כי זה תלמיד וזה רב.
בדיוק.
השאלה היא ככה. האם מקובלת עליך הגדרה של חבר כמי שמביא תועלת? לא דווקא, נכון? זאת אומרת, יש לחברות ממד שהוא מעבר לתועלת. ערך עצמי לחברות. אז גם היחס הזה נמצא בין הרב לתלמיד, שהרי הם צורפו זה לזה, ניתן הוא, נכבד אותו. בסדר? אז המהר"ל צודק. כן.
אבל יש עוד מימד אחד.
חבר סתם, חברו זה לא... כן, מה אתה אומר?
אם אדם, במקרה הזה רב, הוא משיג איזשהו ידע, ידע בתורה, ידע מאוד משמעותי, אם הוא לא מוסר את הידע הלאה, אז כאילו הוא לא עושה מה שהשם כאילו ציווה עליו,
שיהוד
החייו לא מתממש. אז לכן...
יפה. היה ביוון אנשים חכמים, פילוסופים או סופיסטים, היו אנשים גדולים, כן? אנשים ממש גדולים. ובמה נמדדה גדלותם? לפי מספר תלמידיהם, נכון? אז למה הרב נחשב לרב אצל היוונים? בגלל שיש לו תלמידים. ואז זה בעצם לקבוע איזה יחס של גדלות, גדולה של הרב לעומת תלמידו. עכשיו היה גוי אחד, סוקרטס שמו, הוא אמר שהאימא שלו, המקצוע שלה היה, מה המקצוע של האימא של סוקרטס? הייתה מיילדת. אז הוא אומר, אמא שלי הייתה מיילדת גופים, ואני מיילד נפשות.
מיוטיקה,
נכון? הוא מיילד אנשים, מיילד נפשות. וזה איזו גאווה, כלומר, הוא המיילד. לעומת זה, נאמר, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות, המיילדות, איך כותבים? זה, מן, יוד, למד, בלת. נו, תמשיך. ואתה, אתם אומרים, לא, בתורה כתוב בלי וב. המיילדות, אומרים המיילדות, אבל כתוב בלי וב. אותיות המיילדות זה התלמיד. והתלמיד הוא המיילדת של רבו. יוצא לפי זה שיש פה ענווה, כי מה שהרב מלמד זה לא מצד חוכמתו, אלא מצד מה שעובר דרכו. וזה קשור למה שאמרת, שהרב מחויב ללמד, כי הוא בטל לתוכן שאותו הוא צריך להעביר. יוצא לפי זה שפה התלמיד גדול מן הרב. ולכן בישראל, כשרוצים להגיד על מישהו שהוא גדול בתורה, הוא אומר שהוא תלמיד חכם. הוא גדול לא בגלל מספר התלמידים, אלא בגלל מי שהוא למד ממנו. תראה למי אני תלמיד.
מה?
מילדות
זה חוכמה,
נכון? כן, חכמה נקרא. כן, שדיב. כן. והיולדת תקראת חיה. חיה וחכם, כן.
הרמב"ם אומר תלמיד חכמים.
מה? הרמב"ם אומר יותר מזה, הרמב"ם משתמש בביטוי תלמיד חכמים. כן? כשאומרים תלמידי חכמים זה רבים. יחיד, תלמיד חכמים. לא, תלמיד חכמים, כך אומר הרמב"ם. אנחנו בשפה שלנו אומרים תלמיד חכם. אבל הוא תלמיד של החכמים. מצד זה גדולתו. כן? זה למדנו הרבה כשדיברנו על המשנה של משה קיבל תורה מסיני, באמת דיברנו על זה. שיש הבדל בין הסיני לבין ההימאליה. שאם אתה בא לקבל בתורה בהר האברסט, אז זה אומר שהתורה היא גבוהה מאוד. ואז האיש שמוסר את התורה הזאת, ענק. משה רבנו מראש האברסט נותן את הלוחות. משה גדול גבוה קילומטר. מי אני לעומת זה? אני כלום. אבל אם אתה אומר שהתורה ניתנה בסיני, סיני ניתנה שהוא השפל בהרים, זאת אומרת שהתורה ניתנה לא בגלל על ידי משה, לא בגלל שמשה גדול, אלא בגלל שמשה נמוך, בגלל הענווה שלו. לכן משה קיבל תורה ממי?
מסיני?
מסיני, לא מהקדוש ברוך הוא. ומכוח היותו סיני הוא קיבל תורה.
אני חושב שעל זה אפשר אולי להוסיף שבאמת לאיזושהי אמירה למורה, שאם אתה תרגיש, תיתן הערכה, תיתן כבוד לתלמיד כמו לחבר, לחבר כמו מורה שמה וכולי, בעצם זה איזושהי התראה לגבי המורה, תאר לך מה זה באמת הכבוד האמיתי שאתה צריך להעריך לשמיים.
זה מה שאומרים בחורי ישיבה כשהם הולכים לצבא, שאפשר ללמוד יראת שמיים עם המ"כ. אם למד ככה אתה מתייחס ככה.
אני חושב שזה גם נותן איזושהי פונקציה של מוסר, של הבנה לתלמיד. אם המורה מרגיש כלפיי ככה, אז באמת יש לי איזשהו פוטנציאל.
אה, זה גם טוב, זה פסיכולוגיה. טוב, אז מה שאומר כאן, מכל מקום, מצד מה נחשב התלמיד שהוא לתועלת הרב? לא, זה כבר אין. ועוד יש לך לדעת כי כל שני דברים אשר יש להם שיתוף ביחד, כמו הרב התלמיד שיש להם שיתוף וצירוף ביחד, וכמו שדיברנו למעלה על פרק משה קיבל בתחילתו, וכל צירוף וחיבור בעולם יש ביניהם התייחסות מה. ולכך אמר, מצד הצירוף הזה שיש לרב ולתלמיד, יהיה נחשב בעיני הרב הצירוף הזה שיווי גמור, עד שנחשב לו כבודו ככבוד חברו, ואשר יש לו שיווי וצירוף אליו לגמרי, וכאילו היה חברו. מאחר כי מצד מה יש כאן צירוף והתחברות, כי הם מתחברים בעניין הלימוד. ומכיוון שהם מתחברים בעניין הלימוד, מצד זה יש כאן שיווי. ולפיכך יהיה כבוד תלמידך ככבוד חברך. ואמר, כלומר אנחנו עדיין בגרסה הראשונה, כן? יהיה כבוד תלמידך חביב עליך ככבוד חברך. כן.
כל מה שדיברנו על זה, שכאשר פער בין הרב ובין תלמיד הוא אולי בסדר גודל אחד, אבל לא שתיים ולא שלושה. משום שאם למשל בא בחור שלא יודע כלום בינתיים לרב גדול שהוא יודע הרבה מאוד, אז בינתיים הוא לא יכול לילד אצל הרב שום דבר. כאשר הוא יגיע לרמה שאולי רק בסדר גודל אחד פחות מהרב, כן, אז זה יהיה לא אותה רמה, אבל בכל זאת משהו קרוב, אז הוא יכול לילד משהו. אחרת זה סתם הוא מלמד לו דברים בשביל רב טריוויאלי מאוד.
צר לי שאני צריך לחלוק עליך. כי הארץ, אמרו בשלמה המלך, וכתוב בספר מלכים, ויחכם מכל האדם. אמרו חז"ל, מה זה ויחכם מכל האדם? אפילו מחרש שוטה וקטן.
כן, זה אפשר ללמוד, נכון.
זאת אומרת שאפילו מחרש שוטה וקטן הוא יחכים, זה לא מה ללמוד. לכן אמרו איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. כלומר אתה צריך לקחת דווקא התלמיד דרגה מינוס 9, ודווקא ממנו יש לך מה ללמוד.
בסדר, אבל לא ללמוד תורה. תורה הוא לא ילמד ממנו. הוא ילמד ממנו הרבה מאוד דברים אחרים.
ההפך. מסופר בגמרא במסכת ראש השנה שהחכמים לא ידעו כמה מילים בעברית. ידעו שהם לא ידעו מה זה מטאטא למשל. אז הם הלכו והקשיבו לדבריה של שפחתו של רבי. למה לא הלכו לרבי עצמו? כי גם רבי אין לו מטאטא. אז הלכו ושמעו את השפחה של רבי, ומזה למדו תורה. מה דווקא ונמוך? כי הרי למי ניתנה התורה? לגבוהים או לנמוכים?
הוא
יאמר,
איפה
השפחה
של
רבי מזל
שמסופר ומסתם? השתמשה
בו, לא? זה גם. לא חיים רבי. אני אסביר מה הכוונה. הדיון שמה בגמרא, במסכת ראש השנה, פעם נתתי על זה שיעור, אני חושב. זוכר גם פה. שבעצם שמה כל המילים האלה, שמה יש איזה 6 מילים בערך, 7 מילים.
כן, חלגלוגות, הם לא ידעו. כל המילים שחכמים לא ידעו, זה מילים שמציינות את היצר הרע. זאת אומרת, החכמים צריכים ללמד תורה, והם צריכים לדון בסוגיות השייכות ליצר הרע, אבל אין להם יצר הרע. הם לא יודעים מה זה יצרה דעריות, והם לא יודעים מה זה יצרה דגזלה, ויצרה דשפיכות דמים, הם לא יודעים כל עבודה זרה.
אז הם הולכים לשפחה, שהיא ביחס אליהם בערך נמוך, והם לומדים ממנה את תכסיסי העבודה היתרה.
לשפחה
בבית רבי
הלכו
ללמוד יצר הרע,
והעבד בבית
רבי הלכו
ללמוד יצר הרע, והעבד
עשו
אותו למניין, והוא
ישר
מתחת
למיטתו. אבל בכל זאת, הגמרא סתם שפחה מופקרת. או העבד... הגמרא סתם שפחה מופקרת, והגמרא אומרת שעבד אף דה בהפקרה ניחלה. הוא רוצה להפקיר.
הייתה עובדת בכוח אדם, ורק באותו יום
יוצא. לא, זה ברור שהשפחה של בית רבי היא צדקת, אבל עדיין רק שפחה. כלומר, ביחס אליהם היא נמוכה יותר. כן, זה כמו שמשל כשרבי היה חולה. רבי היה חולה, כבר לא יכול היה ללמד, לא יכול היה ללמוד, רק ליסורים. אז החכמים התפללו שרבי לא ימות. והשפחה התפללה שרבי ימות. כן? כי אמרה, יש לו כאלה ייסורים. אז עדיף ימות. בסוף רבי מת, אגב. ואז אמרו, ניצחו הראלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. ככה אמרו בגמר. ניצחו הראלים את המצוקים. כן. אז הרב קוק מסביר שהמחלוקת הייתה כזאת. שהשפחה, כיוון שהיא שפחה, היא דנה מצד התועלת. היא שואלת איזה תועלת יש לו לאיש הזה להמשיך לחיות? שום תועלת. יש לו רק איסורים, ללמוד הוא לא יכול, ללמד הוא לא יכול, לקיים מצוות הוא לא יכול, שום דבר. יש לו רק איסורים, אז עדיף שימות. זה מצד התועלת. החכמים אמרו לא, יש תועלת בעצם נוכחותה של נשמה כזאת בתוכנו. לכן מתפלל שיחיה.
אז הם היו אגואיסטים,
גרילת
העצמי?
לא.
גם וגם. כלומר, היא אלטרואיסטית ביחס לרבי. והם, והם אלטרואיסטים ביחס אל עצמם. זאת אומרת, בקיצור, כל אחד...
גם
אל
עצמם, בכלל ישראל.
טוב. זה הלכה שמותר להתפלל על אדם שהוא ימות.
אבל אין
מורים. יש מצבים, מותר להתפלל על אדם שימות. אסור להרוג אותו, זה משהו אחר. כן, המתת חסד זה אסור. אבל שאני אתפלל שהוא ימות, זה מותר.
אה, מתוקה אישה שהייתה הולכת כל יום עם כנסת, ואז ירשו לה להפסיק ללכת לכנסת, כי
רצתה
למות כבר.
יש כל מיני סיפורים כאלה, לא יודע, אבל יש סיפורים כאלה.
אפשר לקבל הסבר על משפט אחד, הרבה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם אלא כטיפה מן הים. מה המשמעות
של זה? זה מעניין, אם היינו לומדים את הסוגיה הזאת, מה סרט בבא מציע?
אבל זה תלמיד ומורה, זה מאוד...
כן, אפשר להגיד, גם והיו עיניך רואות את מוריך, ומי זה גם כן ללמוד.
אתה לא רוצה...
ולא יקנך עוד מוריך, וכולי, כן, אפשר להגיד. מה?
זה לא
מצחיתו קצין. טוב, אז זה כמו שפעם אחת היה, יוסף בורג היה באיזה שמחה. אז מישהו התחיל לברך אותו, אמר, השר יוסף בורג וכולי, בסוף התחיל לרדת עליו. אז הוא אמר, אני רואה שחברי פתח בברכות וסיים בעוקצין. טוב, כן.
המעלה פה למעשה, הוא מסיק שהכבוד נובע אך רק מסיבור נקודתי בנקודה כלשהי. זאת אומרת, שלפי ששיווי בין של נקודה, ומי זה יוצא כבוד.
נכון, לפי זה?
למי ששונה מחזורו פרק חדו הלכה אחת.
כן, כן, נכון. לפי זה, אם אני מתחבר, אני יודע, למישהו בכל דבר שהוא, למשל, אנחנו ביחד באוטובוס, כן? בני לוויה. אז באותה שעה, העובדה שהיינו באותו רכב, זה צירף אותנו מצד מה?
צירף אותנו
מצד מה? למה
הכי חלק
לכבוד?
מה?
למה
הכי חלק לכבוד? שאלה מה זה הכבוד? כן. הכבוד זה הכרת הערך.
וגם
לא מכרת הערך, רק מצד... מכל מיני צדדים. אדם צריך לכבד אוכל, לא זורקים לחם על הארץ. קצת כבוד אוכלים. מה זה כבוד אוכלים? שיש ערך לזה. אז יש כבוד, נכון. לכן, ככל שאדם יותר נעלה, הוא רואה יותר כבוד בכל דבר. לכן הוא יכבד אפילו את הדומם. ולכן הוא יתהלך בעדינות. כתוב על המשיח, קנה רצוץ לא ישבור, ופשתה קהה לא יכבנה. זאת אומרת, יש לו עדינות כזאת.
גם זה מתוך
כך
שהוא
כבד,
גם את הדומם, הוא כל משהו בעצם, לא מתוך אינטרס את הכל לעשות.
כבוד זה לא אינטרס. ההסבר הראשון היה אינטרסנטי. זה משהו, התועלת שאחד מתכוון לחבר. אתה אומר לא, אנחנו מצורפים. זה כמו שכתוב בגמרא על רבי פנחס בן יאיר. הוא עשה נס. הוא עשה נס, פתח את הנהר. הוא היה צריך לעבור את הנהר ביבשה. אז עשה נס, פתח את הנהר. והוא הביא יחד עמו גם איזה גוי. וגם איזה ילד. ואיזה זקנה, כלומר אני חושב שיש שלושה עבור איתו. אז הגמרא שואלת למה הוא העביר את הגוי. מה תועלת? בשביל מה לעשות את הנס הזה עבור הגוי? את הגמרא, שלא יאמרו כך עושים לבני לוויה. או מישהו הלך איתך, אז תכבד אותו, מצד שהוא הלך איתך.
אז בתוך של הפירמידה יושב
הבעיות? מה הבודהיסט?
שנותן ערך גם לדומם.
מותר גם לבודהיסט לתת ערך לדומם, מה הבעיה? כן, הבודהיסט גם אוכל ארוחת בוקר. האם כל מי שאוכל ארוחת בוקר הוא בודהיסט? טוב, אז כולנו בודהיסטים, לא יודעת. כן, טוב. איפה אנחנו? לכך אמר, גמרנו את הפסקה או לא? כן. ואמר, יהי כבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. פירוש. כי שני חברים, כל אחד השלמה לאחר, שכל שני חברים הם משלימים זה לזה. ומאחר שכל אחד הוא השלמת השני, הנה מצד הזה יש לו דמיון אל הרב, שהוא השלמתו של תלמיד. ומפני כך אמר, יהי כבוד חברך כמורה רבך, שיש לתלמיד לקבל מורה מרבו, אשר הוא משלים אותו. וכך, החברים, מצד שהם חברים ביחד, וטובים השניים מן האחד, הרי כל אחד הוא השלמתו של השני. ולכך, יהיה כבוד חברך מצד זה כמורה רבך. כן, גילון שמשלימים אחד את השני, מצד זה יש איזה דמיון, כמו שהתלמיד והרב משלימים זה את זה, כך אני וחברים משלימים זה את זה, אז יש פה איזה דמיון.
אבל זה דומה קצת לאיש
לאישה. נכון, גם זה. כן, יהי מורה, לא, יהי כבוד חמותך ככבוד אשתך. יש צד כזה. כן, כיוון שיש צירוף מזה, צירוף כזה. שהיא הבת של אמא שלה, והיא אשתך. אז יש קשר, אז זה יותר כבוד צריך להיות. יש ביטוי, כתוב במשרת סנהדרין, שבאחרית הימים יש מצב מקולקל, בן קם באביו, קלה בחמותה, נכון? משמע שהמצב הרגיל הוא לא כזה, אלא שהמצב הרגיל הוא האהבה. כן, מה אתה אומר?
דווקא בן למתנגד לכבד אותו, דווקא
שהוא מתוכו,
אתה
גם
בעצם
לומד
את כל מה שאתה רוצה,
דווקא
למתנגד ולא לחבר.
גם המתנגד הוא סוג של חבר. היה פעם יהודי אחד בשם ישעיהו ליבוביץ', שהיה לו מתנגד בשם ישראל אלדד. הם מתנגדים. ודווקא זה עשה אותם חברים. מעשה שהם ישבו שלושתם, ישעיהו ליבוביץ', ישראל אלדד ולייבלה וייספיש, באיזשהו דיון משותף דיברו על ניטשה, ואז כל אחד אמר את הדברים שלו, ווייספיש ישב באמצע. כל פעם לייבוביץ' ירד עליו, לא מבין כלום, וזה פונה לאלדד, אומר לפחות אתה מבין אותי. כן,
הוא
אמר
אותו דבר
לרבים. כן? טוב,
בסדר,
קיבלנו מסירת המודעה. כן,
ראיתי
למשל
בכמה זמן היה תנאום של אריאל שרון בכנסת, אחר כך היה תקורף האופוזיציה השרים, ראית שדווקא שם הוא יצא אליו בהרבה כבוד, היית שהוא באמת מזין וכיבד את הדעה שלו למרות שהוא מתנגד לזאת.
אני מציע שאנחנו נמשיך את הטקסט. טוב, ומפני כך אמר, יהי כבוד חברך כמורה רבך, שיש עדיין לקבל מורה מרבו אשר הוא משלים אותו. וכן החברים, מצד שהם חברים ביחד וטובים השניים מן האחד, הרי כל אחד הוא השלמתו של השני. ולכך יהי כבוד חברך מצד זה כמורה רבך. אז עד כאן זה מדוע צריך שכבוד חברך יהיה כמורה רבך. עכשיו, ומורה רבך כמורה שמיים, כי גם מצד מה הרב דומה למורה שמיים, שכשם שהשם יתברך עילה לאדם בסיבתו, כך הרב הוא עילה וסיבה לתלמיד שקיבל ממנו חוכמתו. ולפיכך, מורה רבך כמורה שמיים, כי כאשר יש צד בחינה שכלית שהתלמיד יש לו דמיון אל החבר, ולחבר יש דמיון אל הרב, ולרב יש דמיון למורה שמיים, כי כל זה בחינה שכלית. ולפיכך יש לשקול מפני הכבוד כאילו היה לגמרי כך. אבל לא שיהיה נחשב התלמיד כמו הרב ממש. כי אין כל כך הדמיון הזה. ולפיכך די שיהיה נחשב כבוד תלמידו ככבוד חברו, וכבוד חברו כמו מורה רבו, ומורה רבו כמו מורה שמיים. ברור? זאת אומרת, יש מעבר פה מן הכבוד אל המורה. כבוד חברו ככבוד, כבוד תלמידו ככבוד חברו, לכן אפשר להגיד שיהיה מורה תלמידו כמורה חברו, זה לא שייך. אבל אחר כך כשאומרים לרבו שזה מעליו, אז זה יכול להיות גם מושג של מורה. עד כאן הגרסה הראשונה. כן, עכשיו יש גרסה שנייה. הגרסה השנייה היא היותר מפורסמת, והיא המודפסת בספרים שלנו. ויש ספרים שגורסים כבוד תלמידך ככבוד עצמך. עד עכשיו הסברנו כבוד תלמידך ככבוד חברך, עכשיו אנחנו אומרים לא, כבוד תלמידך ככבוד עצמך. והגרסה הזאת נראית יותר, למה? כי כתוב לשון חביב, כן? מה, כבוד חברו לא כל כך חביב בני אדם. אדם מכבד את חברו, אבל זה לא חביב לו לכבד את חברו, אבל חביב לו לכבד את עצמו. איך אומרים? ולשון חביב משמע כך, לכבוד עצמו שייך אצלו חביב, שכבודו חביב עליו. אבל לומר, יהי כבוד תלמידך חביב עליך ככבוד חברך, אין ידוע חיבוב כבוד חברו כל כך. מניין? שהרי בפרק משה קיבל אמר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. אם כן, החיבוב לכבוד חברו אין ידוע כל כך שיתעלה בו כבוד תלמידו. והיה לו לומר, יהי כבוד תלמידך ככבוד חברך, אבל לא חביב ככבוד חברך. אבל אם הגרסה ככבוד עצמך, אבי שפיר, כלומר, אז אפשר להבין מדוע כתוב חביב. והטעם הוא שיהיה נחשב כבוד תלמידו ככבוד עצמו. מפני שכבר אמר בפרק משה קיבל, יהי כבוד חברך חביב עליך ככבוד עצמך. ולכך אמר כאן על התלמיד, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. אבל מה שאמרו, כבוד חברך כמורה רבך, הוא מדמה הכבוד אל המורה, ואין דמיון הכבוד אל המורה. זה משונה, לא? כבוד חברך כמורה רבך. למה אתה משווה בין שני דברים שאינם מאותו עניין? כבוד ומורה זה לא אותו הדבר. פירושו, שיהיה חביב עליו כבוד חברו, ולא יסתר ולא יסתור ולא יחלל את כבודו, כשם שחביב עליו מורה רבו שלא יחלל מוראו. ובדבר זה יבוא הדמיון. כלומר, אותה זהירות שיש לך בכבוד חברך צריכה לדומה לזהירות שיש לך במורה שמיים ובמורה רבך. ומה שלא אמר יהי כבוד חברך ככבוד רבו, למה אתה אומר כמורה רבו? תגיד ככבוד רבו, כן, למה לסבך? תגיד יהי כבוד חברך תלמידך ככבוד חברך, אוקיי, ככבודך, וכבוד חברך ככבוד רבך. ואז הכל היה חלק, נכון? כן חיים. אז למה הוא לא אמר ככה? שלא מצאנו שהוזהר על רבו לכבדו ביותר. ולכך אמר יהי כבוד חברך כמורה רבך, כי לגבי רבו מצאנו יותר הגדרה של מורה מאשר כבוד.
היה אדם להקביל את
פני
רבו ברגל?
כן, אבל לא ביותר. יש כבוד לרבו, אבל לא מצאנו הרבה כבוד. מה שאין כן מורה, מצאנו הרבה.
הם משאירו
את זה כבד
את אביך
ושימך,
ואיש
אביו ואימו תיראו,
שלא יישב במקומו ולא ידבר
במקומו. לא יישב זה מורה.
זה מורה?
כן. איזה מורה ואיזה כבוד? כבוד זה מאכיל ומשקה, מכניס ומוציא.
חיובי.
כן, ואילו מורה לא יישב על מקומו, לא יסתור דבר. זה מורה. מה? לא, זה מאותו עניין, אבל זה לא אותו דבר. וכבר פירשנו עניין סמיכת המאמרים. מה זה כבר פירשנו סמיכת המאמרים? הסברנו מדוע המשנה הזאת באה לפני המשנה, אחרי המשנה הקודמת. מה הסברנו באמת? שם באותו דור, שרבי יוחנן הסנדלר ורבי אלעזר בן שמוע הם בני אותו דור. אז הסברנו כבר את סמיכת המאמרים. ואם באת לסמוך המאמרים בעצמם, כן, אתה רוצה, כלומר, לראות איזשהו תוכן דומה בין המאמרים. מפני שאמר לפני זה, כל כנסייה שהיא לשם שמיים מתקיימת, ללמד בזה עניין תהיה הכנסייה והחיבור של בני אדם, דיינו הכלל. והביא אחריו מאמר זה, עקבות תלמידך חביב עליך כרבות חברך, ללמד גם כן באיזה עניין יהיה חיבור הרב אל התלמיד, ובאיזה אופן יהיה חיבור החברים יחד, וחיבור התלמיד אל הרב. שאלו הם, כל השייך להם, חיבור באיזה אופן יהיה, אך כבר התבהר לך הפירוש הברור. כלומר, כיוון שרבי יוחנן הסנדלר הסביר שכנסייה שהיא לשם שמיים מתקיימת, אז עכשיו נכנסים לפרטים. כיצד הכנסייה נעשה? על ידי שיש כבוד ומורה וכו'.
ולכן תלמידי הרבי עקיבא לא
זרקו מעמד? כי לא נהגו כבוד זה לזה. הנה, יפה. באמת קשור לזה. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד. אני אומר, אנחנו קוראים את המשנה הבאה, נכון? משנה י' ד'. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד. ששגיגת תלמוד עולה זדון. כן, דבר חמור. כן, כלומר, סתם שוגג, זה לא כמו מזיק. אבל מי שהתפקיד שלו לכוון לאמת, אז אם הוא טועה, זה כמו שהוא מזיד.
למה?
נכון? יפה. נראה שאתה מבין כמו המערל. המערל גם כן שואל למה, מה זה?
למי?
אדם שגע. הוא שגע גם. בתלמודו. כן? שאלו אותו מה ההלכה, הוא אמר הפוך.
כמורה, לא כתלמיד.
כמורה, מדובר על המורה. המורה שבא להורות, אז אם הוא טעה, זה חמור מאוד, זה נחשב כצדוק.
למה לא? הווה זהיר בהוראה, אומרים הווה זהיר בתלמוד, שזה יכול להיות גם התלמיד?
אז זה המערל יסביר הכל, שזה יש מערל. בסדר? טוב. הווה זהיר בתלמוד. מה זה תלמוד קודם כל? התלמוד הוא? זה אני יכול להבין גם מעצמי, אבל אני רוצה להבין מה המערל אומר. כן. התלמוד הוא בירור טעם המשנה. כלומר, יש הבדל בין משנה לתלמוד. משנה זה הדברים עצמם, תלמוד זה הטעם של הדברים. כן, מאיפה הם באים? הסברה. הסברה, המקור, מאיפה זה בא, לאן זה הולך, בדיוק. זה הגדרה של תלמוד, נכון? יפה. אז מה הגדרה של תלמוד? כמעט. משנה זה נכון, ותלמוד זה הסברה, כן? המקור של הדברים. אז כשאתה בא לעסוק במקורות הדברים, אתה צריך זהירות. זה מעניין, למה לא להיות זהיר במשנה? גם במשנה. כן, אבל למה לא כתוב, הווה זהיר במשנה? ששגיגת משנה עולה זדון. אז כנראה שזה לא נכון. שגיגת משנה זה לא זדון, זה שוגג. למשל, אדם טעה בהלכה, במובן הזה הוא חשב שכתוב בשולחן ערוך אסור, ובוודאי כתוב מותר. או הוא חשב שכתוב מותר, ובוודאי כתוב אסור. זה נקרא שגיגת משנה. ועל זה, שגיגת משנה זה כן נחשב לשוגג. רק שגיגת תלמוד נחשבת לזדון.
זה פגיעה בשורש.
אז צריך להבין מה ההבדל. אז זה, בשביל זה יש מערך.
אני לא מבין למה משנה זה שורש
לתלמוד. לא, אתה מבין את ההבדל בין משנה לתלמוד?
לא.
מי זה נפיל? מה זה משנה? לא. משנה זה לא משנה.
מה עושים?
אתה לא יכול להגדיר באותו מילה את המילה.
משנה עונה על השאלות? מה?
הם עוד מעט ניתנו לי לדבר. משנה זאת המסקנה. בסדר? משנה זה מסקנה. אז גם בספר המשנה, המשניות אומרות לנו מסקנה. תלמוד זה המהלך השכלי, התיאורטי, שקודם למסקנות. אז נכון שהתלמוד נכתב אחרי המשנה, אבל באופן פנימי זה ההפך. התלמוד הוא שורש המשנה. כן, בגלל שהסברה היא כך וכך וכך, בסוף הגענו למסקנה פלונית.
למה אתה אומר רק השכלי?
אמרתי שכלי.
מהלך השכלי, ההיסטורי, האנושי.
כן, לא משנה, כל מה שהביא.
רגע, אבל לכאורה, דווקא בזמן הלימוד, יש יותר מקום לשגגה. דווקא בסוף, כשהגעת למסקנה האחרונה, אתה צריך להיות יותר זמן.
רגע, באמצע הלימוד זה לא נורא. אבל אם אני ביססתי את המסקנה שלי על לימוד מוטעה, כלומר, אני גמרתי את כל הלימוד, ואז השגתי מסקנה מוטעת, זה עולה זדון.
וזה לא משנה?
לא. משנה זה מי שלא, בכלל לא למד את המקורות.
הוא למד ישר את ההלכה?
הוא למד ישר את ההלכה. זה נקרא משנה.
נשים תמיד שוגגות.
למה נשים?
יש שהן לומדות רק משנה.
נשים לומדות רק משנה? איפה ראית את זה?
ככה בימים, עד ימים.
בסדר, אז לא נורא. אז יוצא לפי זה, שזה לא עולה זדון. זאת אומרת, השגגות, מה שהרבה פעמים מצאנו בפוסקים, מה שנקרא מנהג נשים. כן? מנהג הנשים כך וכך. זה מעניין מאוד לראות, יש כמה דברים בפוסקים ככה. מנהג הנשים, ובדרך כלל זה מנוגד לסוגיה, וככה ההלכה.
לא
אומרים
מותר שתהיה נשים.
לא, לא, וככה ההלכה בסוף. זה דבר מעניין. למשל, אתן דוגמה מפורסמת. ביצה, אם מוצאים ביצה בתוך תרנגולת, כן? אדם מביא הביתה תרנגולת שחוטה, ואז פותחים את התרנגולת, מוצאים ביצה בפנים, מה דינה של הביצה הזאת? זה אומר השח, מנהג אנשים לומר שזה בשרי, ולא אוכלים את הביצה הזאת עם חלב. אבל זה לא הלכה. ההלכה היא שיש לפחות ארבע שיטות, לפחות, אם לא שש. לא זוכר את מספר השיטות המדויק, אבל לפי זיכרוני זה בין ארבע לשש שיטות. מתי הביצה נחשבת לחלבית ומתי לא, ומתי נחשבת לבשרית ומתי לא. כלומר, איזה שלב של החריגה מאשכול הביצים נחשב? כי בדרך כלל כשפותחים תרנגולת, ראיתם פעם דבר כזה? ומוצאים ביצה בפנים, רואים כמה שלבים של ביצה. רואים את הביצה המושלמת, ורואים ביצים אחרות שמבצינות להתייבש. ואז יש מחלוקת בין הפוסקים, באיזה שלב זה נחשב בשרי. לכל הדעות, כשיש לה קליפה, זה כבר לא בשרי. לא אכפת לנו. לכל הדעות, בראשונים, כשיש כבר קליפה, זה כבר לא בשרי, ומותר לאכול את זה עם חלב. והלכה למעשה כמנהג אנשים, שגם כשיש קליפה יהיה בשרי. זה מעניין הדבר הזה. כן, לכן הם לא רצו להסתבר. כן, לא רצו להסתבר גם. כן, רצו
להסתבר.
תרנגול, אין ביצה בתרנגול. אבל לא אכפת לי אם תרנגול זה בשר או לא, כי בתרנגול אין ביצה. אנחנו דיברנו על תרנגולת. מה? אתה התכוונת להגיד תרנגולת, נכון? בסדר, אז מה? עכשיו, להלכה אנחנו כן פוסקים שזה בשר מדי רבנן, אבל זה בשר. זאת אומרת ש אז אולי נגיד שהגעת תלמוד או לזדון, לא אכפת לנו, כי אנחנו אומרים אנשים כיוון שלא למדו את התלמוד, אז יש להם תבונה מעשית, הם יודעים מה למעשה ראוי לעשות ולא מה שבאופן תיאורטי אפשר להתיר וכדומה.
זאת אומרת
שנניח
שאדם
מחבק
ולדעת הלכה במשהו, הולך לתלמוד, מתחיל ללמוד מסוגיה זאת, סוגיה
זאת, אחר כך הולך הביתה, רואה שהסבתא שלו עושה אחרת והוא עושה כמו סבתא, יפה,
לא עושה, אוקיי, אבל הוא עשה לא נכון, הוא הגיע למסקלה נכון אחר התלמוד שלו,
אז הוא באמת זה עולה לו זדון. מה שאין כן, אשתו שלא למדה תלמוד והיא טעתה בגלל ש... זה בסדר, הבנת? זה בדיוק העניין. אוקיי? עכשיו יש... יש לי להבין את זה, זה המהר"ל שזהו פה. כן, אומר המהר"ל, הווה זהיר בתלמוד, התלמוד הוא בירור טעם המשנה, כל דבר כפי מה שצריך לברר, ואם לא ייזהר בו וייתן טעם שאינו טעם, סוף בא ללמוד ממנו דבר שאינו אמת, ודבר זה עולה זדון. עד כמה פירוש של דברי המשנה. ויש לשאול מה שאמר הווה זהיר בתלמוד ולא אמר הווה זהיר במשנה, וכי אין טעות במשנה גם כן, ולמה היא זהירה לתלמוד ביותר? ועוד, למה שגיגת תלמוד עולה זדון דווקא? למה לא שגיגת משנה? אבל פירוש דבר זה, כי התלמוד אינו כמו המשנה, לפי שהמשנה אין בה בירור הדברים לגמרי, רק ששונה הדין לפי מה שהוא. אומרים ככה ההלכה, והתלמוד הוא בורר הטעם להבין הדבר בשכל ובחוכמה. לפיכך אמר שגיגת תלמוד עולה זדון. כן,
זה אומר שפוסק הלכה
בציבור
מסתכן בזדונות על ימים בלפות, זה מה שקורה. ואז מה קורה איתו? מה, הוא לא יכול
לטעות?
מה, הוא לא בן אדם? איך
זדון? הוא פוסק
בלי המשנה. אתה שואל, לכאורה, גם הוא בן אדם, אז למה שהוא לא יטעה?
למה זדון? למה זדון?
נכון. זו השאלה שהמהר"ל שואל, נו. אנחנו באמצע שאלתו של המהר"ל. אתה רק מחזק את שאלתו.
כי בדבר אשר זדו עליהם...
אבל אם ככה צריכים אך ורק, מי שלא רוצה לנתח את התיאוריה, מה שעומד אחרי זה, עומד מאחרי זה, רק ללמוד את המשנה, וזה המסקנה, ואז התגמרנו. כלומר, אם אתה לא מגיע בשכל למסקנה, אז אתה בזדון, אז למה בכלל להסתכן בזדון? בוא ונגיע כל פעם למסקנה.
למה ללמוד? קראת המשנה ותתעד.
נכון, לא, משנה אתה לא יכול להתעד. לא, זה המסקנה
הרוחית. שאלה, האם אנחנו לומדים בגלל שזה כדאי, או בגלל שזה אידיאל? מי שמחפש אידיאל, אז הוא לא עושה חשבון אם זה כדאי או לא. בסדר? כמו שמצאנו לגבי ההבדל בין צדיק לבין בינוני. כן, שבינוני יש לו חציו זדונות, חציו חובות, חציו זכויות. אז ברגע שהוא עושה עבירה נוספת, אז הוא מקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון, נכון? שאז הוא מבטל את הראשונה, את השנייה, השלישית וכו', כך שבסוף יוצא שהבינוני אין לו עבירה בכלל. לעומת זה, צדיק, משרובו זכויות, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. מסקנה, מה יותר כדאי להיות, בינוני או צדיק?
בינוני.
יותר כדאי להיות בינוני מאשר צדיק. אתה אוכל אותה פחות, נכון? אבל, למה מה צדק?
כי רוב החיים המעמד הבינוני
מסכן. מסכן. אבל זה שצריך להיות צדיק זה לא בגלל שזה כדאי, אלא בגלל שזה ערך. הבנת? נתניה. לכן תמיד כדאי לדעת ולאכול אותה מאשר לא לדעת. על זה היה אומר, יש פסוק הרבה קהלת, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת. מה? ברוב חוכמה רוב כעס. כעס, כעס הכוונה צער. המילה כעס בתנ"ך זה צער. ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. היה אומר על זה רבי מנחם מנדל מקוצק. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, רק שיוסיף.
למה
הם
אכלו מעט הדעת בדיוק? בגלל זה?
אל מנקל. אל מנקל, רק שיוסיף. כן.
אז אנחנו צריכים ממש לרחם על הרבנים. משום ש...
כן.
משום ש... מחלוקת בין הלל ובין שמאי, זה אלה ואלה דברי אלוהים חיים, נכון?
אבל מי שישגוג?
רב פלוני ורב אלמוני, שהם חולקים על פסק בדבר מסוים. מי אמר שגם זה וגם זה לשם שמיים? יכול להיות שגם זה וגם זה לא לשם שמיים.
לא דברי אלוהים חיים, כן.
יכול להיות שאחד מהם צודק, יכול להיות שאף אחד מהם לא צודק.
נכון.
אז לכן הם ממש מסתכנים בדברים נוראים.
נכון.
זה מקצוע מסוכן ביותר.
נכון. זה סליח כמו סיירת.
לעבוד במקרה
של... אז זה כמו סיירת, מה בעיה?
אורניום.
נו, אז מה?
אבל הם רק חולקים את המשנה. הם נניח מסכימים לתהליך לוגי או תכני, ומגיעים כל אחד למסקנה אחרת.
אבל יש שתיים הסכמות לא נכונות.
יש סולם.
לא, לפי זה בתלמוד, זדון, כתוב כבר.
לא חולקים על דרך, על תהליך התכלים.
לא חשוב, בתלמוד,
זדון. אז מה, אז אתה אומר שהם עוסקים בדבר מסוכן. נכון. אז מה?
אז צריכים ממש, אני לא יודע מה.
כן, אתה אומר, יש סולם הלכות, סולם הלכות, שהוא בלתי תלוי בשום דבר.
למה?
כי אם אדם טועה, בגלל, יש איזושהי הלכה, שהיא הלכה אמיתית בעולם, אם לא כיוונת אליה, נפלת.
נו, אז מה?
אז זאת אומרת שהלכה אמיתית כלשהי שאתה...
יש אמת, נכון, יש אמת, צריך לכוון להם. אבל לפעמים, ההלכה היא כמו הטעויות שלנו. יש גם. שלפעמים, עם ישראל טועה, וזה בהשגחה שהוא טועה. בסדר? זו דוגמה פשוטה, הרב זיני דווקא הביא את זה פעם עכשיו. מה? לפי ההלכה. יש לך בבית הכנסת כהן, לוי ותלמיד חכם. מי עולה ראשון לתורה?
לפי הרמב"ם תלמיד חכם אמור להיות
ראשון. לפי ההלכה, תלמיד חכם עולה ראשון. לפי המציאות,
כהן.
אז זה טעות. אז למה עושים את זה? זה השגחה עליונה שרצה לשמור על כבוד הכהונה. על רושם הכהונה בישראל.
אז ההלכה היא דבר אבסולוטי.
ההלכה, לא יודע מה זה אבסולוטי.
אבסולוטי?
זה אבסולוטי שצריך לעשות את ההלכה. ואיך פוסקים את ההלכה, יש הרבה חשבונות. יש הלכה שקובעת איך לקבוע הלכה. וגם בזה יש מחלוקת.
וההלכה זאת אומרת שאם אתה לא קובע את ההלכה נכון, אתה נופל.
נכון.
עכשיו, יש כל כך הרבה הלכות בעולם
שאתה... נו. אז מה? יש הרבה הלכות בעולם, ואז מה?
מי שיודע את ההלכה האמיתית בכל דבר באמת?
הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אז מה?
אבל אנחנו לא מגיעים לרע.
זה נכון, אז מה?
זה דורות על ימין ועל שמאל כל הזמן.
נכון, אז מה?
זה כופה, הבורא כופה עלינו.
מה המשמעות של הזדון הזה?
זה מה שאנחנו לומדים. אתם לא נותנים לי לקרוא את המהר"ל, לכן יש לכם 1,000 שאלות. נלמד את המהר"ל, נראה מה שאלות יישארו. בסדר? כן. טוב. אנחנו בשורה השלישית, בעמודה השמאלית. אבל פירוש דבר זה, כי התלמוד אינו כמו המשנה, לפי שהמשנה אין בה בירור דברים לגמרי, רק ששונה הדין לפי מה שהוא. והתלמוד הוא בורר הטעם להבין הדבר בשכל ובחוכמה. לפיכך אמר שגגת תלמוד עולה זדון, וזה כי השגגה הוא הטעות, והגורם לזה הוא החומר, שאם אין החומר השכל הוא בפועל ואין בו שגגה וטעות. ולפיכך השגגה שייך במעשים אשר הם שייכים לגוף החומרי, ולפעמים השכל שומר אל האדם החומרי אינו איתו והוא טועה. זאת אומרת, הדברים השייכים לגוף זה המשנה, וזה נורמלי שאדם יטעה בדבר משנה, כי הוא בן אדם, הוא בן אדם חומרי, והחומר שולט בו הטעות. אבל בשכל אין שייך טעות. כשאדם עוסק בתלמוד הוא עוסק בשכל נטו, ולפיכך שגיגת תלמוד עולה זדון, כי מאחר שהתלמוד הוא שכלי לא היה לו לטעות. לא, זה כשהוא עסוק במשנה. מה שאין כן כשהוא עסוק בתלמוד הוא בתיאוריה בלבד, אז שמה נותנים לו דרור למחשבה שלו. המחשבה שלו איננה נלחצת מזה שעכשיו צריך לעשות, כי הוא עסוק בתלמוד. אז עכשיו הוא עסוק בשכל נטו. שכל נטו אסור לו לטעות.
לא, הוא בורר לו נתיב.
זאת אומרת,
לא קיים בכלל טעות.
זה לא מה שהוא אומר. ואז יכולה להיות טענה, למה בחרת בנתיב הזה, בנתיב אחר? למה הדבר דומה? לאדם אשר הולך בחושך, הוא משבר את הכלים שהם לפניו, ובוודאי שייך בזה שיהיה שוגג, שלא ראה. מה אתה רוצה? הייתי בחושך, אתה בא בטענות ששברתי כלים? אבל האדם שיש בידו נר מאיר והולך ומשבר את הכלים שלא שם ליבו על זה, בוודאי דבר זה עולה לו זדון.
זה לא אנלוגיה.
הוא יכול להגיד גם כן, הייתי עם נר אבל לא הסתכלתי. אבל זה בדיוק הבעיה, היית צריך להסתכל. אחר שיש בידו נר מאיר ולא שם ליבו על זה, ולפיכך שגיגת תלמוד עולה זדון דווקא, שאין דבר שהוא הכל שכל כמו התלמוד, ולא מקרא ולא משנה, ואין בידו הנר המאיר כאשר למד דברים אלו. ובמדרגת השכל אין שגגה כלל.
השכל מוגבל והמטאפיזיקה הוא, זה לא, מטאפיזיקה, השכל יכול להיות נר, מטאפיזיקה זה כבר לא נר, וגם הטרנסנדנטלי זה גם לא נר. אז אי אפשר להגיד משפט כזה?
זה אורגנות, זה לא נר.
לא הבנתי מה שאתה אומר.
יש אדם שיש לו שכל של מטר, ויש שני שיש לו שכל קילומטר, אז מה, שניהם רבנים, אז מה, אפשר לדרוש מאדם שיש לו שכל מאוד מאוד מוגבל, ולא שונה מה שאתה, ואתה מכיר רבנים כאלה, ויש...
אז הוא לא צריך להיות רב?
לא, אבל הוא קיבל הסמכה, אז מישהו נתן לו. הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד ככה צר אבקים.
זה לא בסדר שהוא קיבל הסמכה?
בסדר, לא בסדר, אבל יש רבות רבנים כאלה, אז מה...
זה לא בסדר.
טוב, לא בסדר. אז אוקיי, אז רבנים שנתנו להם הסמכה, נו, הם עשו בזדון, נכון? לפי מה שלמדנו עכשיו. מי שנתן לרבות רבנים כאלה הסמכה, הם עשו בזדון, זה לא...
ויש גם
אישור חריץ
שם,
שווה
שם.
אז זה...
כל
שבן
אדם יותר
חריץ,
הוא מסוגל
לשווה
שיוצא. אז איפה שם?
גם שם, נכון. גם
הוא צריך לאכול. ועל זה אמרו, רבים חללים מפילה, ועצומים כל הרוגיה.
מה זאת אומרת?
רבים חללים מפילה, זה מתלמיד שלא הגיע להוראה, הוא מורה. ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד שהגיע להוראה, ואינו מורה.
זה פסוק ממשנה.
ועל זה אמר הרב שאול ישראלי, בגלל שרבים חללים מפילה, אז עצומים כל הרוגיה. כלומר, בגלל שיש רבים שאינם ראויים להורות שמורים, בגלל זה אלה שראויים להורות אינם מורים. טוב. כן.
אלה
שיודעים
להורות לא מורים.
זה לא מה שאמר הרב ישראלי.
וואו,
אני מציע שנמשיך במערב.
עדיין, לא מובן לי.
כן, מה לא מובן?
התלמוד הוא חייב להיות נקי מטעות.
כי תלמוד זה בהגדרה שכל. מה זה תלמוד? זה שכל. עכשיו כשאתה עסוק בשכל אל תטעה.
השאלה אם זה אזהרה בשביל האדם שירעד כשהוא לומד?
שישים לב, לא שירד, שישים לב, אם הוא ירד יותר מדי הוא גם כן לא שימו.
זהו, או שזה משהו שחייב להיות שאתה שכל לא יהיה.
לא, זה לא חייב להיות. אם אתה עוסק בשכל, אין לך הצדקה לטעות. זה לא שאתה לא טועה. אבל אז היית צריך להיזהר.
צריך ללמוד איך ללמוד.
נכון, יפה.
הרב.
אצל רבו? כן.
הרב, אדם עם שכל מאוד מאוד בינוני בלשון המעטה. הוא לומד בחריצות, הוא חרוץ וזה, אבל הוא מוגבל בשכלו. אז הוא עושה מסקנה שאיננה נכונה.
נכון.
לפי מיטב שכלו, אבל איפה פה זדון? אני לא רואה את זה.
כי הוא צריך לשים לב.
הוא שם לב, הוא מוגבל.
ובפרק אלו מציאות, ואתה מציע לבית ג' ב' דרש, הייתי יש איזה הבדל, תמיד שאדם עושה דוקטורט במדעים מדויקים, הישר מיד לבדוק אם זה בסדר או לא, השאלה אם הטיל יירה או לא. במדעי הרוח כל אחד יכתוב מה שהוא רוצה, בכל מקרה אפשר לבדוק. ובפרק אלו מציאות, דרש, ולבית יעקב חטאתם, לעמי פשעם, כן, כתוב, והגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם. אז מה זה קרה? מה זה לעמי פשעם? אלו תלמידי חכמים, שאפילו שגגות נעשים להם כזדונות. ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ, שאפילו זדונות נעשות להם כשגגות. עד כאן. וביאור זה, כי תלמידי חכמים אשר בראשם הנר המאיר, וכדכתיב החכם עיניו בראשו, אין לו לטעות בשום דבר, ותמיד ישכיל בשכלו ולא יטעה. אפילו במעשה הגוף היה לו להיות נזהר ולא ייכשל כלל. ולפיכך אפילו שגגות נעשות לו כזדונות. ולהפך זה, עם הארץ, אפילו זדונות נעשים לו כשגגות, מפני שהוא חסר שכל, והוא כולו גופני, והוא דומה למי שהולך בלונר. ולפיכך אף הזדונות נעשים לו כשגגות. ואף כי רש"י ז"ל פירש שם בעניין אחר. אבל פירוש זה ברור, כי תלמיד חכם עונשו יותר על השוגג, מאחר שהשכל אצלו עיקר ואין שגגה בשכל. והפך זה, עם הארץ, ועפים זדונות שלו, אין נחשבים כל כך, מפני שהוא קרוב אל השגגה, כי הוא אדם גופני. כלל הדבר, כי השגגה הוא מצד הגוף החומרי, ולא בשכל, שבמחיצתו אין טעות ואין שגגה. ולפיכך אמר שיהיה נזהר בתלמוד שהוא חוכמת התורה, וכל עניין התלמוד לברר הדבר בשכל, ובמחיצת השכל אין שגגה. ולכך שהגיע תלמוד, עולה זדון. ואפשר לומר, כי סידר המאמר הזה לכאן, כי מה שאמרנו למעלה, מורה רבך כמורה שמיים, היינו רבו שלימדו תלמוד, שהוא חוכמה. והתייה כהיא, כלומר זה הולך לפי, אותה שיטה שבפרק אלו מציאות, עבדת אביו ועבדת רבו, עבדת רבו קודמת. ובגמרא, רבו שאמרו, רבו שלימדו חוכמה, ולא רבו שלימדו מקרא משנה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כל שרוב חוכמתו ממנו. כלומר, יש הלכה, אם אני מוצא שתי עבדות, אני צריך לטפל באחת מהן, אני לא יכול לטפל בשתי. אז עבדת אביו ועבדת רבו, עבדת רבו קודמת. אבל איזה רב? רב שלימדו חוכמה דווקא.
שזה איך ללמוד.
כן, שלימדו איך ללמוד. כן, ולא סביר, אלא אם רוב חוכמתו הימנו, ולעולם צריך שלימדו חוכמה. אבל רש"י ז"ל פירש, שרוב חוכמתו הימנו עם מקרא עם משנה. מכל מקום לעניין זה, מה שאמר מורה רבך כמורה שמיים, לא עביר רק ברבו מובהק שלימדו חוכמה דיינו תלמוד, לא עביר רק, הכוונה אלא. ברבו מובהק שלימדו חוכמה דיינו תלמוד. ולכך נסמכה המשנה לכאן לומר כי מדרגת התלמוד גדול מאוד, שהרי שגת תלמוד עולה זדון. ובזה אמרו מורה רבך כמורה שמיים. לכן, כלומר, כאילו המשנה הזאת היא ביאור למשנה הקודמת. המשנה הקודמת אמרה מורה רבך כמורה שמיים. איזה רבך צריך שמוראו כמורה שמיים? זה שלימדו תלמוד, כי דווקא התלמוד הוא חמור יותר מן המשנה. זהו.
זדון, זה בדבר שהוזדנו עליהם.
שמה?
זדו, התכוונו, במחשבה.
נו.
המילה זדון, מכניסה בתוכה את המחשבה.
אמת.
לא את ההסתכלות.
אמת.
מה זה זדוק?